ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. מיד פותחים בברייתא, וכפי שאתם רואים שהיא מסומנת במסגרת, בצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המשולשים שנראה הם שלוש דוגמאות בכסף שמונח, ונראים שהם שלי. הוא בא מישהו ומספר שאינם שלי. האם יש להאמינו? הגמרא: אמר להן אחד. מישהו אמר: אני ראיתי אביכם שהתמין מעות בשידה, תיבה ומגדל, נגיד קופסה או ארון, ואמר: של פלוני הן, של מעשר שני הן, דהיינו הכסף לא שלכם, כי אבא שלכם אמר לי שהם של פלוני, או לחלופין הם כספי מעשר שני שעליכם להביא אותו לירושלים ולקנות שם אוכל עם אותם כספים. עכשיו, איפה הכספים האלו תמונים? בבית, אם הם נמצאים בתוך הבית של אותם יורשים, לא אמר כלומותו שהעיד על כך, הוא לא נאמן. למה? כי אין בידו לקחת אותם כספים. אבל בשדה דבריו קיימים. אם אותם כספים הם תמונים בשדה, אז אותו דובר נאמן. למה? כי מה לא לשקר? אם היה רוצה, הוא היה יכול לקחת אותם כספים ולתת אותם לאותו שהוא מעיד עליו שם שלו, כללו של דבר. כל שבידו ליטלן, דבריו קיימים. אין בידו ליטלן? לא אמר כלום. האותיות שאתם רואים, הבית פה הוא תואם לבית מהשורה לפני כן, בית בעיגול, כי המקרה של בשדה דבריו קיימים זה בגלל שאותו שמעיד בידו לקחת אותם ולתת אותם ישירות לאותו אחד. א' כמובן תואם למקרה של בית, שמה אין בידו של אותו מעיד לקחת הכספים. הגמרא ממשיכה: הרי שראו את אביהן שהתמין מעות בשידה, תיבה ומגדל, ואמר: של פלוני הן, של מעשר שני הן. אם כמוסר דבריו קיימים, אם כמערים לא אמר כלום. לזה נצטרך הסברו של רשי. אז אם כמוסר, אומר רשי, אם נראה להם כמוסר דבריו לבניו באמת, בלשון סבאה, אז על זה אמרנו שמה שהאבא אומר קיים. כמערים, רשי, שהוא מתיירא שלא יתלם בחייו, או שלא יחזיקו כעשיר להוסיף על יציאותיו. אז אם כן, אז אותו אבא מנסה להמעיט באושרו בכך שהוא אומר שהכספים הם לא שלי, אז בסופו של דבר לא אמר כלום, כי הבינו שהמטרה של אבא שלהם זה משהו אחר מלהקנות הכספים לאותו שהוא אומר שהם שלו. הגמרא ממשיכה: הרי שהיה מצטער על מעות שניח לו אביו. כוונה, האבא לא אמר איפה הם. ובא בעל החלום, זה השר הממונה המראה חלומות בלילה, ואמר לו, כוונה הוא ראה בחלום, כך וכך הן, זה הכמות של הכספים, במקום פלוני הם, של מעשר שני הם. הוא גם מצביע על המקום וגם אומר מה הייעוד של הכספים. זה היה מעשה, ויאמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זאת אומרת, אותו בן יכול לקח את הכספים מהמקום, אבל זה לא אומר שהם של מעשר. זה הכוונה, דברי חלומות לא צריכים להתחשב במה שנאמר בחלום. מה שרשי כותב, לא מעלים וכולי, ויכול הוציאם במקומן. זאת אומרת, לא צריך להעלות את הכספים לירושלים, אלא יכול לקנות מהם אוכל או מה שהוא רוצה, איפה שהוא נמצא. שניים אומרים זכאי, ואמרנו במשנה ראינו שאותו שנגיד במקרה שאחד מזכה ושניים מחייבים, הוא לא מצפים ממנו לפרט, לומר שאני זיכיתי ומה אני יכול לעשות שהרוב חייבו. זה מה שראינו במשנה. כעת יש לנו כותרת בצד, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שלוש דעות באיך כותבים פסק דין שנפסק על ידי שנטו אחרי רבים. אז אנחנו נראה כמה שיטות, כמה שיטות, מה כותבים, ובהמשך יהיו מעוינים, והם מסבירים שלוש נפגמינות בין הדעות. סליחה, נפגמינות בין הדעות. אז בעצם אנחנו נראה בהמשך איזו שלושה מעוינים, אבל אחרי הראשון והשני הגמרא תדחה אותם עד שנגיע לנפקא מינה השלישית. הפס הכפול שנראה הם הדחיות, דחיית ההסברים, מי למי בינאיו. הגמרא, מכתב היכי כתבי, הפסק דין, כפי שאמרנו, במקום שיש מחלוקת ופסקו לפי הרבים, איך כותבים הפסק דין? רבי יוחנן אמר, זכאי. אם הרוב זיכו אותו, אז כותבים זכאי. ריש לקיש אמר, פלוני ופלוני מזכין, ופלוני מחייב. רבי אלעזר אמר, מדבריהן נזדכה פלוני. רשי כותב על זה, מדבריהם נזדכה, משמע שהיה מחלוקת ביניהם, ומתוך דבריהם נזדכה. הגמרא ממשיכה עם השאלה, מהי בינאיו? מה ההבדל בין הפירושים או הגישות שראינו? איקא בינאיו, זה ניסיון ראשון, לומר, לשלומי איהו מנתא בדאיו. אם במקרה הם טעו, זאת אומרת, השניים שזיכו אותו בעצם טעו. והדין אומר שדיינים שטועים הם חייבים לשלם מביתם. אז איך יהיה התשלום? האם זה שלא טעה, האם הוא, זה כוונה פה לשלומי איהו מנתא בדאיו, אלו שטעו אז הם צריכים לפצות את זה שהפסיד. האם אותו דיין שלישי שלא טעה, האם הוא צריך לשלם יחד איתם? רשי אומר, לשלומי איהו מנתא בדאיו, אם טעו השניים וחייבים לשלם מביתם, פליגי הנחא בנן בדיין השלישי, אם ישלם חלקו עמהם. אז איך מתחלק השיטות? הגמרא ממשיכה. דלמן דמר זכאי, רבי יוחנן, שהפסק דין הוא גורף, הוא כולל את כולם במילה אחת, כותבים זכאי. מה התוצאה אם טעו? משלם אותו שבעצם לא טעה, הוא אחד מהבדין, אז הוא צריך לשלם איתם. כולם ביחד, כולם שווים. ולמד ימר פלוני ופלוני מזכין, ופלוני ופלוני מחייבים, לא משלם. זה לפי ריש לקיש שאמר שמפרטים מי אמר מה. שאלה, או דחייה. ולמען דאמר זכאי משלם, זה אותו דיין שלא טעה, הוא צריך לשלם. למה לו? למה שהוא לא יכול להגיד לשניים שטעו, אי לדידי צייתי תון, אם הייתם מקשיבים לי, התונמי לא שלל מיתון, אתם לא הייתם צריכים לשלם. ולכן, על פי הטענה הזאת, הוא לא אמור לשלם. אלא איקה בינאיו, איזו נפקא מינה יש בין רבי יוחנן וריש לקיש וכולי, ושלומי אינו מנטה דידי. רש"י פה ממול אומר לשלומי אינו לבעל דין חלקו של דיין שלישי. מובן בשלב הזה שאותו דיין שלישי שלא טעה הוא לא צריך לשלם, אבל האם הם שני הדיינים שכן טעו, האם הם צריכים להוסיף מחלקם מהשליש נגיד ולחסות את התשלום מצד הדיין השלישי? שוב פעם, אותו דיין שלישי ברור שהוא לא צריך לשלם. למען דאמר זכאי, שהפסק דין נכתב באופן גורף וכללי בלי פירוט, משלמי, כן, שני הדיינים האלו צריכים לשלם את כל הסכום. זאת אומרת, הם משלמים גם מה שאותו דיין שלישי היה צריך לשלם אם גם הוא טעה. כמובן פה הוא לא טעה. למען דאמר פלוני ופלוני מזכים פלוני ופלוני מחייבים, לא משלמים, הם לא צריכים לשאת את התשלום גם של הדיין השלישי. לכן הם כתבו בפירוש שנגמר הדין בשניים ולא יחד עם השלישי, כי הוא לא קיבל על עצמו, הוא לא השתכנע במה שהם אמרו, שבסוף של דבר טעות. ומה שחשוב פה לציין, מה שרשי אומר בזה שיש הפירוט הזה, רשי אומר ולא קיבלו עליו כולי דינה, הם לא קיבלו על עצמם כל הדין. אבל אנחנו נדחה גם את זה. ולמה דאמר זכאי משלמי, שהם צריכים לשלם גם החלק של הדיין השלישי, ולאמרו לי, למה הם לא יכולים לטעון כלפי הדיין השלישי, אליו את בהדן, אם אתה לא היית יחד איתנו, זאת אומרת לא היה בדין של שלושה, לא הפסה לגדין עמידי, הדין לא היה אפילו נגמר. עצם זה שאתה היית איתנו, זה לא פותר אותך מלשלם, או במילים אחרות, למה אנחנו צריכים לשלם את החלק שלך, כי אם אתה לא היית אז לא היה שום גמר דין. אלא איקה בינאיו, החילוק ביניהם, משום לא תלך רכיל בעמך. האיסור, מה שנקרא באופן כללי, בחסות האיסור לשון הרע, או כאן מציינים את הפסוק לא תלך רכיל בעמך. רבי יוחנן אמר זכאי שלא מפרטים משום לא תלך רכיל, שאין לספר מה הוא אמר ומה השני אמר, כדי לשמור על האיסור שלא תלך רכיל בעמך. ריש לקיש אמר פלוני ופלוני מזכין ופלוני מחייב, כן צריכים לפרט, כי אם לא, אם כותבים זכאי משום דמחסי כשיקה, זה יכול ליצור תדמית אם היו כותבים זכאי שכולם אמרו אותו דבר, אבל זה בסופו של דבר לא כן הדברים. אז זה מחסי כשיקה, זה נראה כשקר אם היו כותבים בלי הפירוט. ורבי אלעזר, שהוא אמר, הפסק דין נכתב בזמן שיש חלוקי דעות, מדבריהם נזדקי פלוני, אית לי דמור ואית לי דמור. הוא חושש גם לשיקול של רבי יוחנן, יש בעיה עם, עם פיול שלא תלך אחים, אבל גם חשש ממחסי כשיקה, אם היו כותבים רק זכאי, אז הלכך כתפי אחי, לכן כותבים כך, מדבריהם נזדקה פלוני. מהלשון הזה, מצד אחד לא מפרטים, אז אין בעיה שלא תלך אחים, מצד שני, זה, רואים שהיה חילוקי דעות ולא הסכמה פה אחד. במשנה, בדף חפתת עמוד א', ראינו, גמרו את הדבר, היו מכניסים. השאלה פה, למען. למי היו מכניסים באותו שלב שכתוב במשנה, אחרי שגמרו את הדין? אי למה לבעלי דינים התם קיימי? אם העניין הוא להכניס את הבעלי דינים, הם לא יצאו משם, הם לא היו מבחוץ שצריכים לקרוא להם. רש"י כותב, התם קיימי, דהא לא קטני מדין שיוציאום לאחר ששמעו דבריהם, הגמרא ממשיכה, אלא לעדים. היו מכניסים את העדים. יש מקום פשוט להעיר שעד עכשיו הם היו בחדר שמוזכר בתחילת המשנה. שם היינו כיצד בודקים את העדים במשנה בחפתת עמוד א', היו מכניסים אותן לחדר ומאיימים עליהן, ואז בהמשך הוא מוציא אותן לחוץ. ובהמשך אז השאירו שם את הגדול, ואחר כך הביאו את העד השני. אז לכן רציתי פשוט להעיר שעד עכשיו העדים היו באותו חדר שמוזכר בתחילת המשנה. עכשיו שגמרו את הדין, היו מכניסים אותן. הגמרא אומרת, כמען דלא כרבי נתן. ברש"י יש גרסה למה דלא כרבי נתן. אז דתניא, אולי רק מילה, מילת הקדמה, מה, איזה צורך עכשיו יש להכניס את העדים? אז אנחנו נקדים את הגמרא בכך שבזה שאנחנו מכניסים את העדים והם עומדים ביחד, אז אנחנו נוכל לשמוע את עדותן ביחד. זה רק בתור הקדמה למה שאנחנו נראה. דתניא, יש כאן ברייתא. הרישה של הברייתא הוא לא כעת נוגע לענייננו. עיקר הדיון הוא על פי מה שמובא בסוף, בסיפה של הברייתא. ואז אנחנו נקרא קודם את הסיפה. אחרי הסוגריים כתוב, ואין עדותן של העדים מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהן כאחד. רבי נתן אומר, שומעין דבריו של זה היום, וכשיבוא חברו העד השני למחר, שומעין את דבריו. ברש"י ממול יש אין עדותן מתקיימת בבית דין בפסוק הדין על פיהם עד שיעידו שניהם כאחד. וסתמה היא, זה סתם משנה, ולא רבי שוב בן כוחה כמה, לא, זה לא המשך, לכן אנחנו סימנו סוגריים על הרישה. רק להבין שפה קראנו את הספר כבבה בפני עצמה. רש"י ממשיך, למה דלא כרבי נתן, דהא מתניתין קטני דלעילינו לסעדי, כאילו נכניס את העדים משום דמתחילה כשבדקום שמרו דבריו של זה בלא זה. הם לא שמענו את העדות שלהם ביחד. אז ההבה מן הקעית היא שמכניסים את העדים כדי שנשמע את עדותם ביחד. אז הצורך לשמוע את העדות ביחד, זה לא נמצא אצל רבי נתן. אז עד עכשיו אנחנו מסבירים את המשנה, מה שכתוב גם הוא את הדבר היו מכניסים, זה הולך על העדים. הגמרא כעת דוחה, לא, לעולם לבעלי דינים, ורבי נחמיה היא, והמשנה שלנו זה הליבה דרבי נחמיה. אנחנו דילגנו על קטע מקודם, אז לפני שנתקדם בגמרא, בואו נחזור על הברייתא עם הרישא גם כן. אמרנו שהדין של המשנה שהיו מכניסים את העדים מאיפה שהם היו עד עכשיו, עד הגמר דין, זה לא לפי רבי נתן, דתניא. הרישא מתייחס לראיית העדות בהתחלה, לא הגדת העדות בבית דין, אלא העדות המקורית. לעולם אין עדותן מצטרפת, מצטרפת כמובן צריכים שני עדים, אחד פלוס אחד, אז אין עדותן מצטרפת עד שיהיו שניהן כאחד, עד שהם ביחד יראו את המאורע, את המעשה. רבי ישוע בן כוחה אומר אפילו בזה אחר זה. אנחנו נתייחס בעריכות לרישה בהמשך הגמרא, אז לא, אין צורך לתקף הזה. ואין עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחד. רבי נתן אומר שומעים דבריו שזה היום, וכשיבוא חברו למחר שומעים את דבריו. על פי זה אמרנו שהמשנה שאמרה גמרו את הדבר היו מכניסים, ואנחנו פירשנו מכניסים את העדים כדי שנוכל לשמוע את עדותם ביחד, שזה לא כרבי נתן. הגמרא דוחה, לא, לעולם לבעלי דינים. המשנה שאמרה שכשגמרו את הדבר היו מכניסים הכוונה על הבעלי דין, ורבי נחמיה היא שהוא אמר שבשעת מסע ומתן מוציאים את בעלי הדין החוצה, חיית הדיינים מגיעים לגמר הדין, אז היו קוראים לבעלי דין חזרה. רבי נחמיה אומר כך היה מנהגם של נקייה דת שבירושלים, מכניסים לבעלי דינים ושומעים דבריהם, ומכניסים את העדים ושומעים דבריהם, ומוציאים אותן לחוץ. תשימו לב איך שכבקבנו את זה. פה היה בשלב מוקדם הוצאתן לחוץ, ונוסעים ונותנים בדבר, ואז כשמגיעים לגמר דין מכניסים אותם. שואת הגמרא, אתה אומר שההכנסה זה של בעלי הדין ועליבא דרבי נחמיה, ותניא גמרו את הדבר מכניסים את העדים. יש כאן ברייתא מפורשת שמכניסים חזרת העדים. הגמרא אומרת אהי דלא כרבי נתן. אם יש ברייתא שאומרת שיש צורך להכניס את העדים, זה בוודאי לא כרבי נתן. אבל המשנה שלנו אפשר לפרש אותו על פי רבי נחמיה, ואין לומר על המשנה שהיא דלא כרבי נתן. גופה, לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם ככה. זה כמובן ציטוט מהקטע של מקודם היה בסוגריים, וכאן הגמרא רוצה להתייחס לזה. ובצד אגב יש לנו נושא, בשעת ראיית העדות האם באינן שהעדים יהיו ביחד. אז עכשיו הגמרא היא מצטטת את הרישא, לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיהיו שניהם כאחד. רבי ישוע בן כוחה אומר אפילו בזה אחר זה, במאי כמפליגי. מה שורש המחלוקת בין התנא קמא ורבי ישוע בן כוחה? היא בעת אימה קרא והיא בעת אימה סברה. היא בעת אימה סברה, אם תרצו ניתן סברה על זה. לפי התנא קמא, ש אמר שאין עדותן מצטרפת עד שיהיו שניהם כאחד, כי אם לא רואים שניהם כאחד, ואנחנו נדבר על, נגיד, הלוואת כספים. אז עדים שרואים הלוואה. המנה דקה מסיד אי, לא כמסיד אי. אם העדים שהם עדים להלוואה, קודם עד אחד רואה כספים שהוא עברו מהמלווה ללווה, אז עד אחד רואה, ובאותו זמן שהוא רואה העברת כספים, העד השני לא רואה אותם כספים, העד השני גם רואה העברת כספים, אבל זה לא אותם כספים שראה העד הראשון. אז על המנה, על המאה שקלים שזה מעיד, היי לא כמסיד היי, וכן הוא מנה דקה מסיד היי, מה שהעד השני רואה את הכספים שניתנו כהלוואה, לא כמסיד היי, העד הראשון לא מעיד עליהם. אז יש, אין לנו שני עדים על אותו דבר. ברשי המנה דקמסיד היי וכו', זה אומר בפני הווהו מנה, וזה אומר בפני הווהו מנה, זה לא ראה של זה, נמצא שאין כאן עדות שלם במנה אחד. אז יש לנו שני עדים, כל עד מעיד פלוני חייב 100 שקלים, אבל כפי שאמרנו, מה שעד אחד ל-100 שקלים שהעד הראשון מתכוון, זה לא אותם 100 שקלים שראה העד השני. אז אין לך שני עדים, או איך שרשי אומר, נמצא שאין כאן עדות שלם, זה שני עדים במנה אחד על אותו מנה. אבל מצד שני יש שיטת רבי שועה בן כורחה, ואיתך, כמו שאמרנו, רבי יהושע בן כוחה, איך הוא מקבל מצב כזה שעד אחד ראה 100 שקלים אלו, ועד השני לא ראה אותם 100 שקלים, ובכל זאת יש לנו קט של עדים? אז הוא מסביר, אמנה באלמה תרוויו כמסעדי, בין שניהם הם מעידים שפלוני לבא 100 שקלים. נכון שבפועל יכול להיות שפלוני לבא 200 שקלים, אבל בוודאי יש לנו שני עדים שמעידים שהיה הלוואה, שהייתה הלוואה של 100 שקלים. אי בעת אימה קרא, אמרנו שלהסביר את המחלוקת בין תנא קמא רבי יהושע בן כורחה, יש גם אפשרות להציג פסוק להסביר את זה, שעל זה, על הפסוק הם חולקים. תכתיב, והוא עיד או ראה או ידע, ותניה, ממשמע שנאמר, לא יקום עד, איני יודע שהוא אחד? מה תלמוד לומר אחד? בפסוק, ואנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, ביחד נקרא את הפסוק שכתבנו בשוליים. לא יקום עד אחד ואיש לכל אבון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או שלושה עדים יקום דבר. אז הפסוק פתחה במילים לא יקום עד אחד. עכשיו, עד זה לשון יחיד. מה הצורך לכתוב אחד? זה שאלת הגמרא. מה תלמוד לומר אחד? תשובה, זה בנה אב. כל מקום שנאמר עד בלי המילה אחד, הרי כאן שניים, עד שפרות לך כתוב אחד. ואף כי רחמנה בלשון חד למימר, התורה משתמשת במילה הזאת כדי ללמד עד דחזו תרוויו כחד. זה הסבר לתנא קמא. אצלנו בפסוק הפסוק שהגמרא הקדימה, והוא עיד או ראה או ידע. אז איך התנא קמא מבין את המילה עיד? כמובן שמדובר בשניים, אבל הוא כתוב בלשון יחיד. אז אנחנו דורשים, מחייבים לפי התנא קמא, שאותם שניים יראו את המאורע ביחד. ואידך רבי ישוע בן כוחה, איך הוא מתייחס לפסוק הזה? והוא עד או ראה או ידע מכל מקום, איך שיהיה, גם אם זה בזה אחר זה. ואין עדותן מתקיימת בביתין. כאן ציטוט כמובן מהספר, ראינו תנא קמא ורבי נתן. אז אין עדותן מתקיימת בביתין עד שעידו שניהם כאחד. רבי נתן אומר, שומעים דבריו של זה היום, ושבו חברו למחר שומעים דבריו. אגב, הכוכבית שנמצא בצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה, ומשם נלקח הציטוט הזה. במאי כמפלגי, תנא קמא ורבי נתן, אי בית אימה סברה, אי בית אימה קרא, אי בית אימה סברה. מור סבר, כאן אנחנו מסברים את התנא קמא, והפפיון מבליט תנא קמא ואחר כך רבי נתן. אז התנא קמא סובר, עד אחד כי עתי לשבוע עתי לממונה לא עתי. רשי ממול, לשבוע עתי, עד אחד אינו מחייבו ממון אלא שבוע. הלכך, כשעיד זה יחידי וזה יחידי, איך אמרנו מקודם? אם הם לא מעידים אחד, כאילו שומעים אחד היום ואחד למחר, אז לפי התנא קמא עד אחד בא, הוא מעיד, אין עוד אחד איתו, כאילו אותו שני הוא יבוא רק מחר. אז עד אחד הוא בא לחייב רק שבועה, הוא לא יכול להוציא ממון. הוא כך, כשמעיד זה יחידי וזה יחידי, אומר רשי, לא שייכה תורת ממון בעדותן ולא מצרפינן, לא, אנחנו לא מחברים אותם דה עליו לחיובי ממונה עתו. כשעד אחד בא היום, הוא לא בא לחייב ממון, הוא בא, הוא מעיד על כך ש לטובת נגיד המלווה, שאני ראיתי אותו נותן הלוואה, מקסימום זה לא מחייב, זה לא מחייב את הלווה תשלם, אלא הלווה יכול, זה יחייב את הלווה לשווה נגד מה שהעד אחד טוען, שאומר הישווה אני לא חייב. זה הסבר של התנא קמא מבחינת סברה. ואידך, כוונה לרבי נתן, אתו כי אתו בהדי הדדי בחד פומה כאן מסעדי, אפילו במקרה שבאים באמת ביחד, מה אתה חושב שהם מעידים בפה אחד, כאילו באותו אותם שניות שדיבור שניהם מדברים ביחד, אלא מצרפינן להוא, קודם עד הראשון אומר משהו רעה ואחר כך עד השני אומר משהו רעה, ואנחנו מצרפים אותם לשני עדים. החנמי, גם במקרה שבאים בימים נפרדים לצרפינו, יש אפשרות לצרף אותם. ואי בית אימה קרא, המחלוקת בין תנא קמא ורבי נתן הוא על הפסוק הזה, אם לא יגיד ונשא אבונו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ודקולי אלמה, יש כאן נקודת הנחה שרבי נתן ותנא קמא שלו כרבנן דפליגי עלי דרבי יהושע בן כוחה, הם רבי נתן ותנא קמא ביניהם מסכימים שצריכים ראיית העדות ששני העדים יהיו ביחד, לא בזה אחר זה, בנושא של הרישה של הברייתא. אז בספר תנא קמא רבי נתן מסכימים עם הרבנן שחוקים על רבי יהושע בן כוחה, והכה במחלוקת של רבי נתן והתנא קמא שלו באקושי, לשון הקש, באקושי אגדה לראייה כמפליגה. אם יש להשוות את הדרישות שיש לנו בהגדת עדות לראיית העדות, מוסף התנא קמא שתנא קמא של רבי נתן הוא סובר מקשינן אגדה לראייה, שכמו שאצל הגדת עדות, סליחה, כמו שאצל ראיית העדות הם צריכים להיות ביחד, גם אצל הגדת העדות הם צריכים להיות ביחד. ומוסף רבי נתן לא מקשינן, לא עושים הקש בין הנושאים. יש מה שאמרנו מקודם, יש את הנושא של ראיית העדות, ויש את הפסוק הזה, אם לא יגיד ונשא אבונו. האם אנחנו אומרים שדיני הגדה הם צריכים להיות דומים לדיני ראייה? אז זה היה המחלוקת מבחינת המקרא בין תנא קמא ורבי נתן. הגמרא ממשיכה, רבי שמעון בן אליקים, כאן יש מעשה ותראו מיד את הקשר בין המעשה הזה והסוגיה שלנו. רבי שמעון בן אליקים היה הווה משתקיד עלי דרבי יוסי ורבי חנינה למסמכי ולא כמסתעי מלטה. רבי שמעון מאוד רצה להסמיך את רבי יוסי, אבל לא יצא, זה לא... מן השמיים זה לא יצא, לא מסתיה מלטה. יום אחד אביתיו קמי דרבי יוחנן, אמר לו רבי יוחנן, פנה לאלו שסביבו, מי יקה תידע הלכה רבי יהושע בן כוחה או לא? האם מישהו יודע איך פוסקים בנושא הזה של ראייה? האם הלכה רבי יהושע בן כוחה שלא צריכים לראות את העדות ממש ביחד, אלא מספיק בזה אחר זה, או אין הלכה רבי יהושע בן כוחה? אמר לי רבי שמעון בן אליקים, רבי שמעון אמר לרבי יוחנן, דין ידע, מצפיע רבי יוסי ורבי חנינה, הוא ידע, הוא יודע. אמר לי רבי יוחנן, אומר למה איזו, אז תגיד עכשיו מה הלכה. אמר לי רבי שמעון ניצל את ההזדמנות ואמר, לסמכי מור ברישה, קודם, לפני ש תהנה מדבריו, לפני שננצל את נוכחותו, תניק לו סמיכה סמכי. אז רבי יוחנן יחד עם רבי שמעון בן אליקים ונגיד עוד אחד, צריכים שלושה להסמכה. אז הנה הגיע השעת הכושר ורבי יוסי בבחינה מקבל סמיכה, זה סמכי. אמר לי רבי יוחנן, אומר בני אמור לי, כיצד שמעת, איך שמעת בעניין בשאלה שהעלינו? אמר לי רבי יוסי עונה, כך שמעתי שמודה רבי יהושע בן כוחה לרבי נתן, שמה שהגדה, הגדת העדות לא צריך להיות כאחד. אז עכשיו מה רבי יוסי אומר לנו? שרבי יהושע בן כוחה הוא מסכים, הוא מודה לדבריו של רבי נתן, שהגדה לא צריך להיות ביחד. שומע את זה רבי יוחנן, כן? אמר, רבי יוחנן שומע את זה והוא מגיב בתמיהה, לזה הוצרחתי, כאילו מה, איזו חדשות אתה מביא לנו? אשתה אומה עיקר ראייה בהדי עדדי. אמר רבי יהושע בן כוחה, לא בעינן, כבר בהתחלה רבי יהושע בן כוחה לא מקפיד על הביחד. הגדה מבעיה, זה עוד יותר פשוט שהוא, רבי יהושע בן כוחה, יודע שלא צריך את הביחד. אז אותו רבי יוחנן הוא די, נגיד, התאכזב על מה שהוא שמע מרבי יוסי, וכל השמיכה שהוא העניק לו לכאורה הייתה כדי לשמוע איזו תשובה על השאלה האם הלכה כרבי יהושע בן כוחה או לא בעניין עיקר העדות. אבל לשמוע שהשיטה, דיינו רבי יהושע בן כוחה, שלא מחייב עיקר העדות שיהיה ביחד, ברור שבהגדת העדות אין צורך להיות ביחד. ובכל זאת, אמר לי רבי יוחנן אומר, הועיל ועלית לא תרד, מאחר שקיבלת הסמכה, זה יישאר, אתה תישאר במעמד הגבוה הזה, ולא צריך לוותר על השמיכה. בהמשך הגמרא, לפני שנתקדם בו, נסתכל בצד בנושא הלכה כרבי יהושע בן כוחה, יש צירוף אפילו בעיריית ראיית העדות זה אחר זה. מחלוקת היא בעינן ששני העדים ראו אותו דבר רק בזה אחר זה, או יש צירוף אפילו אם אינו אותו דבר ממש, רק אותו סכום. נגענו כמובן בנושא הזה כבר מוקדם יותר בשיעור. אבל רק לפני שניגע בזה, עוד משפט אחד בגמרא, אמר רבי זירא שמע מינה גברא רבא כיוון דסמיך סמיך. יש גרסה אחרת, כיוון דאיסתמיך סמיך, מאחר שאדם קיבל את הסמיכה מגברא רבא, או שמדובר על גברא רבא שקיבל את הסמיכה, תלוי בגרסה, אבל זה נשאר למרות שה נסיבות של הענקת הסמיכה בהתחלה לא התגשמו, לא משנה. אמר רב חייא בר אבין, אמר רב הלכה כרבי יהושע בן כוחה, שיש צירוף אף כשירור בזה אחר זה, בין בקרקעות בין במטלטלין. מה הכוונה בקרקעות? רש"י כותב הלכה כמותו בקרקעות, סליחה, בין בקרקעות שורה רביעית מראש העמוד, רש"י, זה אומר בפניי הודה לו שקרקע זה שלו, וזה אומר אף בפניי הודה לו. אז יש לנו שני עדים שמעידים על בעלות קרקע, אבל הם לא שמעו את ההודעה לכך ביחד. זה המשל, הדוגמה של קרקעות. בין במטלטלין, רש"י כותב, זה אומר בפניי ילווהו מנה, וזה אומר בפניי ילווהו מנה, ואף על פי המנה דכמעשית אי, שהוא מעיד, לא מעשית אי, מכל מקום תרוויו מסעדי שחייב לא מנה. זה ראינו מקודם. נמשיך. אולה אמר, הלכה כרבי יהושע בן כוחה, שמה שיש אפשרות לצרף עדות גם שהם לא היו ביחד במעיקרה בקרקעות, אבל לא במטלטלין. אמר לי אביי, אביי מעלה שאלה, הלכה כשהוא לא אומר פה הלכה כרבי יהושע בן כוחה מכלל פליגי, זה משמע שיש כאלו שלא מסכימים. תמיד המילה הלכה מסביע על כך שאני בוחר בשיטה אחת על פני שיטה אחרת, אז זה אומר שהיה מחלוקת. ואמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, מודים חכמים לרבי יהושע בן כוחה בעדות קרקע. הלכה, זה לא כמו שאולה אמר. אולה אמר הלכה כרב שמעון קרא בקרקעות. ופה רבי אבא אומר כולם מסכימים לשיטת רבי יהושע מכוחה בעניין הקרקע בעדות קרקע. ותני רבי אידי בר אבין בן זיקין דבי קרנה, רבי אידי כשלמדו נזיקין, זה ה, יש מסכת נזיקין שזה כולל את שלוש הבבות, שלמדו נזיקין בישיבה של קרנה, קרנה יש שם של חכם. מה רב אידי לימד מבחינת מקור? מודים חכמים לרבי שום מכוחה בעדות בכור ובעדות קרקע ובעדות חזקה, וכן שבבן ושבבת. יש כאן הרבה עניינים בתוך המקור הקצר הזה. פה אנחנו קודם כל נבליט מה ששייך אלינו. במקור הזה כתוב מודים חכמים לרבי שום מכוחה בין היתר בעדות קרקע. אז שוב פעם, זה לא כמו אולה. אז מה יש לומר עכשיו לטובת אולה? הגמרא עונה, גברה אגברה קרמית. מה אתה מתכוון להקשות על אולה מקולגיות שלו, מחבריו? זה יש יש דעות, יש, זה לא כאילו יש איזו פסוק או משנה נגד אולה. יש לנו רבי אבא ורב אידי שהוא לימד משהו בישיבה של קרנה, אז זה אתה מקשה מהם על אולה. יכול להיות מחלוקת מו סבר פליגי, אולה הוא בדעה שהחכמים חוקים על רבי יהושע בן כוחה בעניין עדות קרקע, ומו סבר רבי אבא ורב אידי הם סוברים לא פליגי, שחכמים לא חולקים. במקור שקראנו היו עוד עדויות. עדות בכור, רש"י מפרט, זה עניין של מום שנמצא בכור בהמה, הנושא שבו אנחנו יודעים שכהנים חשודים בהטלת מום. אני מפנה כל אחד להסתכל ברש"י שמרחיב על הנושא הזה. וכן בעניין עדות קרקע, בעניין חזקת שלוש שנים, מה שעד אחד מעיד שהוא היה שלוש שנים ראשונות, עד שני אומר הוא היה בהמשך שלוש שנים האחרונות, הם לא מעידים על אותם שלוש שנים, אבל ביניהם יש עדות שאותו מחזיק בקרקע היה שם שלוש שנים. אז בדוגמאות האלו חכמים מודים בשמחה שאפשר לקבל עדותן, למרות שהם לא ראו או העידו על אותו דבר. ויש עוד ביטוי, עוד מילים במקור, וכן שבבן ושבבת. הקטע שאנחנו נראה עכשיו בא, שמופיע עכשיו בגמרא בסוגריים, הוא מתייחס לקטע הזה. אבל תשאלו למה סימנו את זה בסוגריים, אז יש לנו כוכבית שבשוליים כתבנו אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה לדון במתי פוסקים כרבי יהושע בן כוחה. יש קרקעות וטלטלין, אז אולי אנחנו, מאחר שמבינים מראש שגמרא תמשיך בנושא פסיקה בעניין שיטת רבי יהושע בן כוחה, נוכל לקרוא את הגמרא ישר. שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, מהי וכן שבבן ושבבת? אי למה אחד אומר, כוונה עד אחד אומר, אחת, כוונה שיער אחת. עניין של שערות הוא קשור לעניין קביעת גדלות מאדם או אישה עוברים ממצב של קטן להיות גדול, צריכים שתי שערות. וכאן אנחנו נדבר על עדות בהופעת השתי שערות האלו. היא לימה שאחד אומר, עד אחד אומר, אחת בגבה. הוא מעיד על שיער אחת שנמצא באזור הזה שנקרא גבה. אנחנו לא, אין צורך לפרט מבחינת אנטומית מה בדיוק הכוונה פה, יש לשון נקייה, אבל מה שחשוב כשעד אחד מעיד על שיער אחד בנקודה מסוימת בגוף, ואחד אומר A1 בקריסה, הוא מעיד על שיער אחד שממוקם במקום אחר בגופה. האם זה הכוונה שיודעו החכמים רבי שו בן כוחה? זה לא עדות בכלל, אומרת הגמרא, מה דוחה את הדוגמה הזאת. היי, חצי דבר וחצי עדות הוא. על פי הפסוק שהזכרנו מקודם, ראינו על פי שני עדים או שלושה עדים, עדים יקום דבר. שים שני עדים על דבר, דבר שנחשב דבר שלם. פה זה חוץ מזה שזה עד אחד ועוד עד אחד, שזה חצי עדות, אבל כל אחד לא מעיד על דבר שלם, כי כדי לקבוע גדלות צריכים שתי שערות. סך הכל כל עד פה מעיד על רק שיער אחד, שיער אחת. אז נחזור לגמרא. אלא מה הפירוש וכן שבבן ושבבת? ובן בת אנחנו מדברים כעת על קביעתם כגדולים, אלא אחד אומר, שוב פעם, עד אחד אומר שתיים, שתי שרות בגבה, ואחד אומר שתיים בקריסה. אז כל אחד מהעדים האלו הם אומרים עדות שהיא גדולה, הם לא מעידים על אותם שרות. בזה אנחנו אומרים בסדר, מודים חכמים רבי שו בן כוחה, שאם יש מצב כזה נוכל לקבוע אותה כגדולה, כי כל עד מעיד על דבר מושלם, על שתי שערות. אמר רב יוסף, פה גם תשימו לב שיש לנו סימון ארוך של דבריו של רב יוסף. אמר רב יוסף, ענה אמינא משמי דאולה, הלכה כרבי שו בן כוחה, בין בקרקעות בין במטלטלין. אולי נשים לב שזה שונה ממה ששמענו מאולה למעלה. למעלה אולה אמר הלכה כרבי שו בן כוחה בקרקעות, אבל לא במטלטלין. כאן הוא אומר, אני אומר משמו של אולה, הלכה כרבי שו בן כוחה בין בקרקעות בין במטלטלין. ורבנן דיאטו ממחוזה אמרי, אמר רבי זירא משמי דה רב בקרקעות אין, כן, בזה אנחנו נפסוק כרבי יהושע בן כוחה, אבל לא במטלטלין. מעניין שרב פה דווקא דומה למה שראינו אצל אולה למעלה. רב לטעמי, רב שחילק בין קרקעות למטלטלין, רב הוא לשיטתו. דאמר רב, הוא מביא כאן כמה וכמה דוגמאות, או דוגמה ראשונה, הודעה אחר הודעה. הודעה כוונה אדם מודה, אני חייב לפלוני כסף. יש עד אחד שמעיד שהוא שמע אותו פלוני מודה שהוא חייב כסף. מה זה הודעה אחר הודעה? ועוד אחד אומר שאני שמעתי אותו הודה שהוא חייב לפלוני כסף. אבל הבדל פה שהראשון מעיד על שפלוני הודה ביום ראשון. העד השני אמר שהוא שמע שפלוני הודה ביום שני. עוד דוגמה, הודעה אחר הלוואה. עד אחד אומר שאני ראיתי ביום ראשון פלוני מקבל כסף הלוואה. עד השני אומר, אני שמעתי ביום שני שאותו לווה הודה שהוא חייב הסכום למלווה. זה שוב פעם, זה דוגמה של הודעה אחר הלוואה. מצטרפי, אפשר לצרף את שני העדים האלו, העדים הבודדים מצטרפים, כי יש בסיס לומר שעל אותו מנה הם מעידים. בהודעה אחר הודעה, בסדר, עד אחד שמע הודעה ביום ראשון מפי הלווה, וביום שני אותו לווה, אותו לווה הודעה על אותו מנה, אותו 100 שקלים. וגם הלוואה שהיה ביום ראשון, אפשר להיות שההודעה ביום שני היה על אותו סכום שהיה בהלוואה ביום ראשון. לכן מצטרפי. נמשיך בדוגמאות. הלוואה אחר הלוואה, הלוואה אחר הודעה, לא מצטרפי. אז מה, למה? כי זה לא על, זה לא בהכרח על, על אותו 100 שקלים. אם היה קודם היה הודעה, אני חייב 100 שקלים, זה ביום ראשון. ועד שני אומר שביום שני ראיתי אותו לוקח הלוואה, אז זה ודאי לא אותם 100 שקלים. לכן הם, מאחר שזה לא אותם 100 שקלים, הם לא מצטרפים. זה רק מראה שרב שאמר מקודם שבקרקעות, מאחר שזה אותו קרקע ששני העדים, אחד שמע הודעה ביום ראשון ועד שני שמע על אותו קרקע הודעה ביום שני, אז יש אפשרות לצרף אותם. אבל לא במטלטלין, כי כפי שאמרנו, כפי שאומרים פה, במטלטלין, אם זה לא ממש אותו מטלטלין, אותם כספים, אין אפשרות לצרף. וזה רב לשיטתו. אשכחי רב נחמן בר יצחק לרב אונה ברי רב יהושע, אמר לי, מי שנה הלוואה אחר הלוואה דלו? הדוגמה, דוגמה ג' שראינו. למה על זה רב אמר לא מצטרפים? דמנה דכחזי אי, לא כחזי אי. עד אחד אומר ראיתי הלוואה ביום ראשון, עד שני אומר ראיתי הלוואה ביום שני, זה לא אותם כספים. הודעה אחר הודעה, נמי המנה דכמודה כמי אי, לא מודי כמי אי. במקרה א' שראינו ששם היה צירוף, אז מי אומר שהמנה שאותו לווה הודה לפני העד ביום ראשון זה אותו מאה שהוא הודה עליו ביום שני? הגמונה דאמר לי, הלווה עצמו אומר, דאמר לי להי בטרה, הלווה אומר לעד ששומע הודעתו ביום שני, בהי מנה דעודי לי כמח, באותו 100 שקלים שאני כעת מודה עליהם בפניך, עודי לי נמי כמי פלוני, הודיתי עליהם, על אותם 100 שקלים בפני פלוני, זה ששמע את ההודעה ביום ראשון. שאלה, הקתי בטרה ידע, כמה לא ידע? העד השני, הוא יודע שזה אותם 100 שקלים, אבל העד הראשון לא יודע את זה. תשובה, דהדר עזיל, המלא לכמה. אחר כך, הלווה אומר לעד ששמע את ההודעה ביום ראשון, היי מנה דעודי לכמך, אתה זוכר, שמעתי ביום ראשון שאני הודיתי על 100 בפניך? עודי ואינמי כמי פלוני, הודיתי עליהם ביום שני אצל העד השני. אז בזה נגיד רב נחמן קיבל תשובה מרב הונה, איך שבדוגמה, דוגמה א', הודעה אחר הודעה, זה אותם מדובר על שני עדים שמעידים על אותם 100 שקלים. אז אמרי רב נחמן שהעלה את השאלה וקיבל תשובה, אומר תנוח דעתך שהתנחת את דעתי. אנחנו אומרים אולי שכוח, עשית לי טוב. אמר לי, מהי ניחותה? איך עשיתי לך טוב? דרבה ויתמה רב ששת שדה בנלגה. זה ביטוי שדה בנלגה. הם קלקלו את, את העניין. במילולי הם זרקו בתוך זה גרזן. לאו היינו הודעה אחר הלוואה. יש פה כפילות של דוגמאות. אם הסברנו מה שהסברנו בעניין הודעה אחר הודעה, זה בעצם אותו דבר כמו דוגמה ב' למעלה של הודעה אחר הלוואה, שאיד אחד אומר ביום ראשון ראיתי פלוני לא מקבל הלוואה, ואיד השני אומר ביום שני שמעתי הלווה מודה על אותו הלוואה שהוא חייב. ופה השאלה, יש פה כפילות. למה יש כפילות? לא? אמר לי, אז זה רב נחמן שמקודם הניחו את דעתו בתשובה, עכשיו הוא שומע את זה, הוא מגיב, היינו דשמיע לי עליכו, עכשיו אני מבין מה שאני שמעתי עליכם. דרמיתו דקלי וזקפיתו להו. לפני שנתרגם או לנסות לתרגם את זה, קודם נראה את זה ברשי, חמש שורות מהסוף. היינו דשמיע לי על בני עירך, דרמיתו דקלי וזקפיתו להי, שאתם משונים, קוצצים דקלים, זה הרמו רמיתו דקלי, וחוזרים ונוטעים אותן. כלומר, וכאן המשמעות של הביטוי הזה, כלומר, בונים וסותרים, שפירשתם לי קושיה וחזרתם וסתרתם. נחזור לגמרא. נהרדאי אמרי, השימוש במעוינים, כתבנו את זה במבנה, בשוליים. אנחנו הבלטנו פה רב וכאן נהרדאי, חוקים בעניין מתי פוסקים רבשו בן כוחה לאפשר צירוף. אז נראה עכשיו, נהרדאי אמרי, בין הודעה אחר הודעה, שאגב רב אמר למעלה יש צירוף, בין הודעה אחר הלוואה, גם בזה רב אמר שיש צירוף, בין הלוואה אחר הלוואה, בין הלוואה אחר הודעה. במקרים ג' וד' רב אמר אין צירוף, ונהרדאי אמרים מצטרפות, כי בסופו של דבר הם מעידים שחייב לו 100 שקלים. נכון, ביום ראשון שמע הודעה, ביום שני העד השני ראה הלוואה, אבל ביניהם אפשר לומר שפלוני חייב 100 שקלים. יכול להיות, כמו שאמרנו מקודם, שעל אמת אותו פלוני חייב 200 שקלים, אבל בין עד הראשון, בין עד השני, יש חוב של 100 שקלים. זה, אלו הם דברים של נהרדאי. כמו שואלת, כמן, על פי איזו שיטה נהרדאי אמרו את זה? כרבי יהושע בן כוחה. אצל רבי יהושע בן כוחה יש את האפשרות הזאת לצרף, למרות שלא, שראו את בזה אחר זה. אמר רבי יהודה, בפני שנתקדם אולי נפנה רק לשוליים בנושא עדות המכחשת בבדיקות, אחד בדיני ממונות, שניים בדיני נפשות. זה כאן נגיד סוגיה חדשה, והצורת בית מוסבר תחת הכותרת מבנה מחלוקת וביודה ורב חיסדה בהכחשה בבדיקות שהם אינם עיקר גוף העדות בדיני נפשות. אחר כך יהיה שימוש במשולש מחלוקת רבה ונהרדאי בהכחשה בדיני ממונות בדבר שהוא עיקר גוף העדות. הגמרא, אמר יהודה, עדות המכחשת זו את זו בבדיקות כשרה בדיני ממונות. משמע, צריכים להוסיף פה משמע, אבל לא בדיני נפשות. אז יש כאן הכחשת עדות בבדיקות. מה זה בדיקות בעניין חקירת עדים? אז רש"י מציין ארבע שורות מהסוף, בבדיקות שינה משבע חקירות, באיזה יום, באיזה שעה. יש סוגים שונים של שאלות שאנחנו מפנים לעדים. אחד נקרא חקירות, אחד נקרא בדיקות. חקירות הן שאלות שמכוונות לעניין זמן ומקום. רש"י ממשיך שהזמה תלויה בהן, מה שאנחנו מכירים כדין עדים זוממים, שקט שני בא ואומרת על קט ראשון, איך יכולתם להעיד כך וכך, כי אימנו הייתם במקום פלוני באותו זמן שאתם עדים עליו. אז מקום וזמן הם הידיעות השורשיות באפשרות לקבוע הזמה. אבל ממשיך רש"י, בכליו שחורים, כליו לבנים, כאילו הבגדים שלו, איזה צבע היו, שאין דין הזמה תלויה בהן. אז אנחנו שמענו שאם יש הכחשה בשאלות של צבע הבגדים, בדיקות, כשרה בדיני ממונות. אם יש איזו עד אחד אומר שהלווה לבש חולצה לבנה, ועד השני אומר הלווה לבש חולצה כחולה, זה נקרא, זה מכחישות בשאלות בבדיקות, ובדיני ממונות זה לא פוסל את העדות. אמר רבה, מסתברא מילתא דביודא, באחד אומר בארנקי שחורה ואחד אומר בארנקי לבנה, זה נקרא, זה אינו עיקר גוף העדות. אבל אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, שכאן יש הכחשה בעניין צבע שזה תחום בדיקות, אבל זה סובב הכסף עצמו. אז מאחר שמדובר פה על הכחשה בעניין עדות ששייך לכסף עצמו, אין מצטרפין. אז אם יש שוב פעם עד אחד אומר ראיתי שפלוני לבה 100 שקלים חלודים או שחורים שהשחירו, ועד השני אומר הוא לקח 100 שקלים אבל המטבעות היו מבריקות, אז אין מצטרפים. הגמרא מעלה כאן קושיה, וארניקי שחורה בדיני נפשות לא? הגדרנו מקודם ארניקי שחורה, ארניקי לבנה, זה דוגמה של בדיקות שאינם בגוף העדות, אינם קשורים לגוף הנושא. אמרנו בהכחשה כזאת רק בדיני ממונות הם העדים מצטרפים, אבל משמע שבדיני נפשות לא יצטרפו. על זה אנחנו שואלים, ואמר רב חיסדא, אחד אומר בסייף אגו, ואחד אומר בארין אגו, אין זה נכון, אין זה נכון, זה עדות פה הכחשה. אבל זה כאן הכחשה אמצעי הרציפה. זה אומר סייף, זה אומר רין, סוג דבר אחר שאפשר להעמיד אדם בו. אחד אומר כלב שחורים ואחד אומר כלב לבנים, הרי זה נכון. הביטוי הרי זה נכון זה נלקח מהפסוק שכתוב והנה אמת נכון הדבר. אבל פה יש אחד אומר שהרוצח לבש בגדים שחורים, השני, אלה השני אומר לא, הוא לבש בגדים לבנים. ואנחנו מדברים על רציחה למשל, שזה עדות נפשות, הרי זה נכון, יש צירוף. אז וזה לא כמו המשמעות של דבריו של רב יהודה למעלה. אז בואו נסכם שרב יהודה אמר שבעדות נפשות לא נוכל לצרף עדים שיש הכחשה בבדיקות, ורב חיסטה, איך רב יהודה יכול לומר את זה? הרי רב חיסטה אומר שאפשר לצרף את העדים. הגמרא עונה, כן, לטובת רב יהודה, ואנחנו עוברים לדף למד א', גברה אגברה קרמית, ראינו את זה מקודם. איך אתה חושב שיש קושה מדבריו של רב חיסטה על רב יהודה? הם שניהם אמורים חשובים, יכולים לחלוק זה על זה. אז אין להקשות על דבריו של רב יהודה ממה שאמר רב חיסטה. נהרדאי אמרי, אפילו אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, מצטרפין כמען. שואת אמר, על פי מי נהרדאי אומרים את זה? שכחתי, לפני שנתקדם, רציתי להבליט את המשולשים שמקודם ראינו את רבה שהתייחס להכחשה בבדיקות בדיני ממונות, והוא הגביל את היכולת שלנו לקבל הכחשה בבדיקות וממונות בתנאי שלא מדובר בעיקר העדות. אבל אם יש סתירה ביניהם בעיקר העדות, כוונה הממון, זה אומר מנה שחור, זה אומר מנה לבן, לא נוכל לצרף אותם. פה נהרדאי אומרים שגם גם בסתירה כזאת, מנה שחור, אחד אומר מנה לבן, אין מצטרפים. על זה אנחנו ממשיכים כעת. לפי מי נהרדאי אומרים את דבריהם? כרבי ישוע בן כוחה, ככה נשמע. כי מה הסברה פה? ששניהם מעידים שפלוני חייב 100 שקלים. היא לא משנה איזו צבע. שואלת הגמרא, אמר דיאל שמית לרבי ישוע בן כוחה, אחד לא מכחישו הדדי. רבי ישוע בן כוחה סך הכל הוא אמר שאפשר לצרף עדים, שזה לא ראה יחד עם זה, אבל מבחינת תוכן העדות אין שום הכחשה ביניהם. אל אחד אומר שמעתי אותו מודה על 100 שקלים ביום ראשון, אל שני אומר שמעתי אותו מודה על 100 שקלים ביום שני, אבל ביניהם אין שום הכחשה. היכה דמכחשי הדדי, מי אמר? האם רבי שום הכוחה יצרף גם בזמן שיש איזושהי הכחשה? אלא תשובה, אנחנו צריכים להבין על בסיס מי נהרדאי אמרו את דבריהם. אלא הוא דאמר כי אי תנא דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי קטעי עדים, זה ארבע אנשים בסך הכל, שתי קטעי עדים, שאחת, כוונה קט אחת, שאחת אומרת 200 ואחת אומרת מנה, שאנחנו נחייב את הלווה לשלם 100, שיש בכלל 200 מנה. בתוך 200 כמובן יש מנה, אז אפשר לחייב את כי בין שתי קטעי העדים האלו בוודאי הלווה חייב 100 שקלים. על מה נחלקו? מתי יש מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי בנושא הכחשה או סתירה בעדות? על קט אחת, סך הכל שני אנשים, שבית שמאי אומרים, אם יש לנו שני עדים בסך הכל, ואחד אומר חייב 200, אחד אומר חייב 100, בית שמאי אומרים נחלקה עדותן, אי אפשר להעמיד את העדות בכלום. ובית הלל אומרים יש בכלל 200 מנה. רשי, קצת למעלה מפה, רשי כותב, יש בכלל 200 מנה, שניהם מעידים על מנה. ובאותו מנה, אין מכחישים זה את זה. אז על, על סמך רבי שמעון בן אלעזר, שאומנם עד אחד אומר מנה שחור, ואחד אומר מנה לבן, יש הכחשה ביניהם, אבל דבר אחד ש, שמשותף להם, שיש חוב של 100 שקלים. אז, אז, על, אז במילים אחרות, דווקא או, או בגלל שרבי שמעון אלעזר היה מוכן לצרף שני עדים שהיה איזו שהיא הכחשה ביניהם, הסמך זה נהרבה אמרו את מה שהם אמרו, שאחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן, בכל זאת אפשר לצרף, כמו שראינו איך שרבי שמעון בן עזר הביא שיטת בית הלל. בהמשך יש לנו מקרים שסימנו אותם באותיות א' ואחר כך ב' במעוינים. בצד, תחת הכותר מבנה כתבנו, א' וב' אלו הם שני דוגמאות של צירוף עדויות אף על פי שיש הכחשה בבדיקות. אז עכשיו, אחד אומר חבית של יין, ואחד אומר חבית של שמן. אבי עובדה, ועתי לקמי דרבי עמי, חייבי רבי עמי לשלומי לי חביתה דחמרה מגו חביתה דמשחה. אז ראינו פה עד אחד אומר שפלוני חייב לתת חבית של יין, עד שני אומר שפלוני חייב לשלם חבית של שמן, שאגב הוא יותר יקר, ורבי עמי קיבל את ה... הוא לא זרק את העדים האלו על סמך שיש כאן עדות בהכחשה. עד רבה הוא אומר שיש לשלם חבית של חמה, חבית יין, מתוך החבית שמן. אני יודע שהמשפט שאמרנו עכשיו הוא קצת קשה להבין אותו, ואני בכוונה רוצה להתקדם בגמרא כדי שנגיע להבהרת הדברים. ובינתיים שמענו את הפסק של רב עמי, והגמרא שואלת, כמן כרבי שמעון בן אלעזר, האם אתה מוכן לקיים עדות בהכחשה כזאת על סמך מה שרבי שמעון בן עזר אמר למעלה? אמר דיאמר רבי שמעון בן עזר, איך תיש בכלל 200 מנה? מה שראינו אצלו בית הלל אומרים שעד אחד אומר שפלוני חייב 200, עד השני אומר פלוני חייב 100, אז יש בכלל 200? 100. כי אי גבנה, מי אמר? כאן יש שני מינים שונים, מה זה? אחד מדבר על יין, אחד אומר על שמן, איפה, איפה יש יין בתוך שמן? הגמרא עונה, לא צריכה לדמי. עכשיו אנחנו נוכל להבהיר את הדברים. ברש"י, קודם כל, דיבו מתחיל, כי אי גבנה, האם רבי שמעון אלעזר היה מוכן לקבל? רש"י כותב, דתרי מיני נינהו, וכולי חי מכשיעדדי, מי אמר? נכון, רבי שמעון אלעזר היה מוכן לקבל איזושהי רמה של הכחשה, אבל בכל זאת שני העדים האלו דיברו בתחום כסף. פ, פה זה שני מינים שונים לגמרי, זה הכחשה גמורה. הגמרא עונה לדמי, ומה רש"י כותב? לדמי, זה אומר בפני הודה לו דמי חבית של יין, וזה אומר העיד השני אומר בפני הודה דמי השווי חבית של שמן. אז יש שני עדים, אחד אומר סכום מסוים שדומה לעלות של חבית של יין, אבל עוד אומר שחייב לו חבית של יין, אלא השווי של חבית יין. עד השני אומר שפלוני חייב השווי של חבית שמן, שזה הרבה יותר. תתוויו מסדי אדמי חבית יין. ביניהם הם מסכימים שלפחות אותו פלוני חייב השווי של חבית יין, שזה שווה פחות מהשווי של חבית שמן. זה דומה למה שראינו למעלה אצל רבי שמעון בן עזר בשמם של בית הלל. נמשיך בגמרא. אחד אומר בדיוטה העליונה, עד אחד אומר ראיתי הלוואה בדיוטה העליונה, זה עלייה, מין מרפסת, לפי רש"י עלייה בולטת לרשות הרבים, מין מרפסת, ראיתי שמה התרחש הלוואה. ואחד אומר בדיוטה התחתונה, פשוט מדבר שראיתי את הלוואה במקום אחר. אמר רבי חנינה, מעשה בא לפני רבי וסירף עדותן. ורש"י מוסיף וצירף עדותן כרבי שועה בן כוחה, תתרוויו מנה מחייבי ואף אגב דה מתכחשי בבדיקות, כוונה המיקום של ההלוואה, בכל זאת כדרב יהודה. מעניין אגב שרש"י מגדיר את זה הכחשה בבדיקות כשמדובר בעניין עדות על מקום, שקבענו מקודם שענייני או עדות על מיקום הוא קשור לחקירות כמו מקום וזמן בעניין הזמה. ובכל זאת החידוש פה שלמרות שיש הכחשה בעניין המקום, יש הסכמה בין שני העדים שיש חיוב מנה, ולכן על פי רבי שמעון בן כוחא אפשר לצרף אותם. ומניין לכשיצא וכולי בעניין גמר דין, ומה ניתן לומר, מה לא ניתן לומר. תנו רבנן, מניין לכשיצא, לא יאמר אחד מהדיינים שלו בגמר דין שיצא לחובת הנידון והיה חלוקי דעות בין הדיינים, לא יאמר הריני מזכה וחבריי מחייבין, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי, הם לשון רבים, הם היו הרבים ולכן יצא פסק של חיוב. תלמוד אומר לא תלך אחיו במחווה, ואומר הולך אחיו מגלה סוד, פסוקים שמלמדים על האיסור של מה שקוראים רכילות או סיפורים על מה שקורה אצל אנשים אחרים. ההוא תלמידה דנפק עלי קלה דגלי מילתה דאיתמר במדרשה בתר 23 שנים. איזו קול שיצא על תלמיד אחד שתיארו אותו אחד שמגלה סודות שנאמרו לפני 22 שנים. אף כי רבי ימי מבי מדרשה, רבי ימי הוציא אותו מבית המדרש, אמר דין גלי רזיה, זה אחד שמספר סודות ולא רצוי בינינו. עד כאן שיעורנו להיום.